כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, מספר חולי הקורונה בישראל ממשיך לעלות. מספר הנדבקים בקרב תלמידי מערכת החינוך מתקרב היום ל-350 תלמידים. כמעט 130 מוסדות חינוך עדיין סגורים. יש עוד מספר מוסדות שנמצאים בקשר הערב עם משרד הבריאות לגבי המשך הלימודים מחר. ומספר המבודדים, כלומר תלמידים שנמצאים בבידוד בעקבות שחבריהם ללימודים חלו בקורונה, גם הוא נמצא על C של כמעט 18,000 תלמידים ועובדי הוראה. הרכבת עדיין לא חוזרת לפעול. במשרד הבריאות בודקים פיילוט האם יוכלו לחדש את הטיסות בקרוב. וראש הממשלה נתניהו ושר האוצר ישראל כץ מסכמים על הוזלת מוצרים ותוספת לימי האבטלה. בין המוצרים שיוזלו, גם ביגוד, גם הנעלה ועוד רשימה נוספת. תוך כדי הענקת 35 ימי זכאות אבטלה לזכאים והמשך הזמן שבו אפשר לדרוש את דמי האבטלה הללו. בארצות הברית ממשיך המאבק סביב גל המחאה הגדול שפרץ במדינה לפני כ-15 יום. אולם היום יש התמתנות מועטת, הנשיא טראמפ ממשיך להגביר לחץ בעניין הזה. הוא אומר כי הכל לתחת שליטה, וזה אחרי שהוא הוציא את המשמר הלאומי מרחובות ארצות הברית. סביב הנושא הזה גם המרוץ לנשיאות ארצות הברית, נדבר גם על כך בהמשך. עוד מעט גם על הפגנת שמאל סוערת במיוחד אתמול בתל אביב, על מאבק גם בעיר פתח תקווה סביב סגירת בתי כנסת בעקבות חולי קורונה באזור, ועוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח תחילה עם מספרי החולים שהולך וגדל בישראל. אנחנו בעיצומו של גל שני, אבל מדיניות הממשלה שונה לחלוטין מאותה מדיניות שהממשלה נהגה בה בגל הראשון, לפי המספרים הללו, כאשר אנחנו מתקרבים למאות חולים במערכת הלימודים, ובכלל עוד מאות חולים שאינם קשורים לתלמידים, אנחנו עדיין לא רואים הגבלות, לא סגר, ולא איזשהם הסתייגויות שמחזירות את ישראל לאחור. מדיניות הבידוד ממשיכה, גם כמובן חבישת המסכות. אנחנו תחילה נפתח עם כתבנו צבי טסלר. שלום, ערב טוב לך צבי.
שלום, ערב טוב אבי.
אז לפני שנדבר על רכבת וטיסות ותחבורה, אנחנו מדברים על כמעט 130 מוסדות חינוך שסגורים, ועל כמעט 350 תלמידים שחלו בקורונה, ומכניסים אלפים אחרים לבידוד. מה מפת הנתונים לערב צבי?
נכון, מדובר על 347 חולים, כשמדובר גם על תלמידים וגם צוות הוראה, ב-127 מוסדות שנשארים סגורים בשלב הזה. זה במערכת החינוך. למעשה, מערכת החינוך, אם בהתחלה רוב הנדבקים במערכת החינוך, עכשיו המספרים קטנים יותר, בערך 10-15% מכלל הנדבקים במערכת החינוך. בדקות האחרונות מתפרסם על ידי המל"ל הנתונים של ה-24 שעות האחרונות, מדובר על 66 חולים, מספר נמוך מזה שראינו בימים האחרונים. כן, שלושה נפטרים, כן עלייה של שישה מונשמים, מתוכם שלושה נפטרו ושלושה עלייה. זאת אומרת, יש איזושהי עלייה מצד אחד במספר המונשמים, צריך לראות מה לגבי זה, אבל איזושהי התמתנות במספר של החולים. אנחנו כמובן, אי אפשר לגזור מיום אחד. בסך הכל, מדברים במל"ג, כשמסתכלים אחורה, רואים קצב העלייה הוא גבוה מאשר 10 ימים, אותו תמרור הזרה שיוצבנו, ואנחנו קרובים מאוד ל-100 נדבקים ביום מחוץ לאזורים האדומים, שני אלה תמרורי הזרה, שגורמים לקובעי המדיניות.
מקבלי החלטות.
נכון, מקבלי החלטות, גורמים להם לשקול שוב צעדים. הנה, רק הזכרת את הרכבת, מחר הייתה אמורה להתחיל הפעילות של הרכבת, השרה רגב כבר הודיעה על זה, ואז ברגע האחרון הודיע ראש הממשלה בהמלצת המלל, לא תהיה פתיחה של הרכבת בשלב הזה, בגלל הצורך לדאוג שתהיה בקרה לגבי מי נכנס לרכבת ומספר הנוסעים. בשלב הזה הרכבת לא תתחיל מחר, לא ברור אם היא תתחיל ביום רביעי כמו שמתוכנן, לא ברור האם ההיערכות הלוגיסטית לאפשר רישום מוקדם של הנוסעים אפשרית בכלל בפרק זמן כזה. זאת הדרישה של המל"ל, רישום מוקדם של נוסעים כדי לאפשר איזשהו סוג של מעקב.
אז דיברנו על מקבלי ההחלטות, מלבד כמובן ראש הממשלה, המל"ל ומשרד הבריאות, יש בעניין גם כמובן את שר החינוך יואב גלנט. מה אומרים במשרד החינוך? כלומר, המדיניות הזו ממשיכה?
נכון, המדיניות הזו ממשיכה של סגירת בית ספר ככל שיש בו חולה, אבל לא סגירה מוחלטת. כן, אנחנו רואים בשעה האחרונה מזכ"לית ארגון הסתדרות המורים, יפה בן דוד, פונה לראש הממשלה ואומרת לו, לחזור לקפסולות בחינוך היסודי והגן. היא אומרת פשוט, קבעו כללים שאין שום סיכוי לעמוד בהם מבחינת הצפיפות, מבחינת המסכות של הכיתות הגבוהות יותר, ולכן היא דורשת לעבור חזרה לקפסולות, גם כדי לאפשר למורים להגן על עצמם. ועוד משהו שמגיע בדקות האחרונות, זה המכתב של יושב ראש החינוך העצמאי, שאומר שני דברים, א', לא נלך למתכונת של טיולים, גם כשמשרד החינוך יאפשר את זה, גם בתנאים שמשרד החינוך יאפשר, אנחנו לא נלך לזה, ובנוסף, אומר למורים, אנחנו לא נגן על מורה שלא ישמע לכללים וילך בלי מסכה, מי שיהיה בלי מסכה, יושה.
כתבנו צבי טסלר, תודה לך ושיהיה בשורות טובות בעניין הזה, ערב טוב. עכשיו אל משרד הבריאות, איש משרד הבריאות, הדוקטור ציון שלוסברג, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אז בואו רגע נעשה סדר, אנחנו בעיצומו של גל שני, הציבור קצת ככה מרגיש מבולבל, יש גל שני, אין גל שני, כן, המספרים מוכיחים שיש תחלואה הולכת וגדלה, ואנחנו בגל הזה. השאלה נשאלת היא, אם אני מודד את הגרף ומשווה אותו לבדיוק אותם מספרים בגל הראשון, כלומר מספר החולים שיש היום הוא מספר החולים שהיו בגל הראשון, אז זה הוביל אותנו לסגר, להנחיות, הנחיות מחמירות, ועכשיו אנחנו בסך הכל רואים מדינה שמתנהלת כמעט כמעט בשגרה, אפשר לעשות הכל, צריך רק לכבוש מסכות, ועוד כמה הנחיות קטנות. מה ההבדל?
אני חושב שאנחנו לא יכולים ממש להגיד שאנחנו בגל שני, אנחנו בוודאי שאנחנו, גל ראשון כבר יש לנו ביד, אני מאמין שאנחנו מדברים בזנב, שכמו גחלים, שאם לא חיבו אותם כמו שצריך, מספיק איזה נפנוף קל, או לזרוק איזה חתיכת נייר, והכל בוער מחדש. אני חושב שאנחנו נמצאים שם, אם זאת האנלוגיה הנכונה יותר. הרבה בגלל שהציבור, ואני מוציא רגע את הציבור שלנו, שאני רואה שמאוד מאוד ממושמע, אבל בוודאי שאסור עוד להקל ראש, יש חלקי ציבור שלא ממושמעים, אבל בציבור בחוץ, הציבור הכללי, כל מה שקורה בחופי ים, בבתי אוכל, במלונות, במקומות בילוי, בוודאי שיש להם היום, אני חושב, הרבה מה ללמוד מהציבור שלנו. ואנחנו נמצאים מבחינת המספרים במקום לא טוב.
כן. אז אני מנסה להבין, אם אנחנו באמת נמצאים מבחינת המספרים במקום לא טוב, והעולם כמנהגו נוהג, מה ההבדל? למה אז כשאנחנו ראינו תמונה כזו של עשרות נדבקים ביממה, אתה יודע, 81 חולים רק ביממה האחרונה, קח את הנתון הזה, בגל הראשון שהיינו עם 81 חולים ליממה, היינו סגורים בבית.
אני חושב שהמספרים אז היו קצת יותר גבוהים, אבל תראה, אנחנו נמצאים הרי בסך הכל באירוע שאין דינו כמו שהיה לפני כמה שבועות. נכון שמבחינה אפידמיולוגית אנחנו נמצאים באירוע של הדבקה, אנחנו נמצאים באירוע שצריכים לשלוט בחשיפה של חולים או של אנשים שנגועים אחד מהשני, אבל אנחנו נמצאים גם כן במקום שאני חושב ש, איך כמו שנאמר, אין גוזרים גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה, ואנחנו נמצאים במקום היום שיהיה קשה מאוד להחזיר את הציבור למתכונות של סגר כאלה או אחרות. אני יודע שיש אופציות על השולחן, בוודאי למערכת החינוך, ששם אנחנו רואים את עיקר ההדבקה, אבל אתם מבינים שאנחנו צריכים לעצור את השרשרת איפשהו, בין אם זה במערכת החינוך, כי משם הרי זה עובר לגדולים יותר, ובסוף זה גם יגיע לאוכלוסיות סיכון. כן. בוודאי שכל מהלך שצריכים לעשות, זה מהלך שהוא רב מאפייני ורב משרדי, ובסוף ראש הממשלה מחליט על מדיניות כזו או אחרת.
טוב, זה המדיניות הכללית, כי מערכת החינוך משליחה מיידית גם על המשק, הרי ההורים של הילדים יוצאים לעבודה וחוזר חלילה, זה באמת ככה לראות את התמונה הכללית. אתה אומר מבחינה מספרית, למרות שהנתונים היו מצריכים איזה שהם סנקציות או הגבלות, אבל הציבור לא בנוי כרגע לחזור אחורה. מה שעשה הגל הראשון זה אפקט התראה, הציבור חי את הקורונה, יודעים שזה קיים, וזה האפקט היחיד שעוד נותר לנו מהגל הראשון, אם אני מצליח ללמוד מדבריך.
כן, תראה, בסוף אנחנו נמצאים במקום שנכון שכל המודלים המתמטיים והספקולציות שנעשו, וכמובן גם כל עולם הרפואה נערך בהתאם עם מחלקות קורונה ופינוי מיטות והסטת שירותים, בסוף ברוך השם, ברוך השם, לא היינו צריכים להזדקק לכל כך הרבה משאבים כמו שיועדו, ויכול להיות שזה גם כן פגם בקצת ביכולת הציבור ברמה הזאת של ההרתעה, של להבין שחבר'ה אנחנו נמצאים באירוע, אבל בסוף אנשים, אתה יודע, עושים את זה את המתמטיקה, רגע, ראינו שהיה כזה תררם, בסוף זה לא היה כצעקתה, אז אנשים עכשיו אולי עושים לעצמם את הלומדס, זה לא נכון, כי בסוף אנחנו יכולים חלילה למצוא את עצמנו באירוע יותר גרוע ממה שהיה. נכון שמערכת הבריאות בוודאי ערוכה ומוכנה יותר, כמובן שכל הידע שנצבר והאפשרויות לפרוס שירותים היא גדולה לאין ארוך מאשר היה קודם, אבל אני מאמין שהימים הקרובים ייתנו תמונת מצב מדויקת יותר, וגם יורידו לשטח הנחיות מסודרות ברמה הזאת של איך מתמודדים עם הקהל הזה, אחד או שתיים.
כן, דוקטור שלוסברג, כשאתה מדבר באמת על ההבדלים בין המגזרים, ואתה חי בתוך הציבור החרדי, ואחד ממנו נקרא לזה כך, אתה יכול לומר אולי שההבדל נובע בגלל שהמגזר החרדי חטף את תחלואת הקורונה בצורה גבוהה מהמגזר הכללי בגל א', ולכן יש הרבה יותר משמעת, אנשים יודעים מה זה, מתנהלים אחרת מאשר סתם אזרח ברעננה שאף פעם לא היה באזור אדום, הוא לא יודע מה זה?
בהחלט. בהחלט, ותוסיף על זה גם שיש לנו הנהגה רבנית מסודרת, ברוך השם.
כן, ודאי.
שגם נחלצת לעניין הזה ומעבירה את המסרים, ואני באמת רואה את הציבור ואני נפעם, אבל אסור לרגע להוריד את הרגל מהגז.
הדוקטור ציון שלוסברג, איש משרד הבריאות, תודה רבה לך.
בשמחה, תהיו
בריאים
כולם.
ערב טוב, בשורות טובות, אמן, תודה. עכשיו אנחנו אל מערכת החינוך, ושם יש ככה דעות חלוקות. האם המצב ימשיך כמו שהוא, האם צריך לחזור לשיטת הקפסולות? מזכ"לית ההסתדרות המורים אומרת שאי אפשר לשמור על הנחיות במערכת החינוך, לא שומרים על מסכות, הנחיה של 2 מטרים היא לא ריאלית, היא אומרת. מצד שני, מספר התחלואה גדל, סגירה של מערכת החינוך תדרוש מההורים לחזור לבתיהם, אלו שכבר יצאו לעבודה, והמעגל הזה כנראה חוזר חלילה. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שהייתה בעבר מנכלית משרד החינוך, הגברת רונית אירוש, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
מערכת החינוך זאת מדינה קטנה בפני עצמה, עם עשרות אלפי עובדים, אפילו מאות אלפי עובדים ותלמידים, בכל הארץ, בכל הגילאים, קטגוריות שונות, חינוך רגיל, חינוך מיוחד, על יסודי ויסודי. האם באמת נכון לומר שיש דין אחד לכולם?
ממש לא. לא רק שאין דין אחד לכל הסקטורים שנגעת בהם, גם אין דין אחד לכל בית ספר, לכל אחד מבתי הספר או גני ילדים בארץ.
כלומר שמשרד הבריאות מוציא הנחיות לבתי הספר, ולא מבדיל בין בית ספר כזה לאחר, אלא אומר אלו הנחיות, מסכה, היגיינה, שמירת מרחק, ומפה זה נתון לידי ההנהלה, אז כל מנהל, בהתאם למבנה שלו, לגודל מספר התלמידים, אופי האוכלוסייה של התלמידים, נכון? הכל משתנה.
הלוואי שזה היה מתנהל כך. זאת אומרת, משרד הבריאות אכן מוציא הנחיות שאפשר לרכז אותן בשלוש רמות, של מסכות, של ריחוק חברתי והיגיינה. מכאן ואילך ההחלטה נתונה למערכת החינוך. מי שבאופן ממרכז עושה ונותן את ההנחיות לבתי הספר, זה משרד החינוך, ופה הטעות לפי דעתי. כלומר, אני קראתי למשל שככל שימצא תלמיד אחד חולה או מורה אחד חולה בבית ספר, כל בית ספר נסגר, ולא כך צריך לעשות. אני חושבת שצריך לתת הרבה יותר חופש פעולה למנהלי בתי הספר וראשי הרשויות המקומיות להחליט איך להתנהל ואיך לנהוג, כשההנחיות הן הנחיות משרד הבריאות וכל אחד צריך לשמור עליהן. ואז מה שקורה, יש בתי ספר עם כיתות קטנות יחסית, ויש בתי ספר עם כיתות עמוסות יותר, ולכן מנהל, יש בתי ספר עם צוות מורים מאוד מבוגר ובסיכון אולי, ובית ספר עם צעירים, מורים צעירים שהם פחות מסתכנים, ולכן אני חושבת שצריך לאפשר להם להחליט איך לעשות את זה. אבל מה שכן הייתי מצפה ממשרד החינוך, זה לתת הנחיה גורפת, שהכיתות הנמוכות, קרי גני הילדים וכיתות א' עד ד' נגיד, כן תמשכנה להישאר בבתי הספר ובגנים, וזאת כדי לתת מענה למשק. יתר הכיתות יכולות להישאר בבית, ממילא הלמידה כבר היא לא למידה, אנחנו כבר בסוף שנה, אין אווירה בכלל של לימודים, אבל את המעט שאפשר עוד להציל, אפשר לעשות את זה בשלט רחוק, בהוראה מקוונת מהבתים דרך הבית. וכיתות י' כיתות י' וי' ב' שהן צריכות לגשת לבגרות, גם הן יכולות לקבל את ההנחיות או את התגבורים בהוראה מרחוק, ובמקרים מאוד מיוחדים אפשר לפגוש אותם בקבוצות קטנות ולתת מה שצריך. מה ייתן המענה הזה? שבית הספר ירווח, זאת אומרת לא יהיו כל התלמידים בו, יהיו כיתות פנויות, אפשר אז לחלק למה שנקרא קפסולות או לקבוצות, אפשר לנצל את המורים שהם פחות עסוקים עכשיו בללמד את הכיתות הגבוהות, לעזר בהם לתגבורים, להשרה, כי הם לא מומחים לכיתות א' ב', כן? זה מורים של כיתות ה' ו' או זין, או לא משנה וכן הלאה, אבל אפשר לעזר בהם כאנשים אינטליגנטיים לתת תגבורים והשרות לילדים. אנחנו לא מצפים פה, אני לפחות לא מצפה פה שלמידה תהיה כפי שהייתה צריכה להיות.
כן, אז קודם כל ככה, אנחנו מבינים שאת הכיתות הנמוכות צריכים להחזיר ללימודים בגלל המשק, ואת הכיתות הגבוהות צריך להחזיר בגלל הבגרות.
לא להחזיר, לא להחזיר בכלל, להשאיר אותם גם בבית.
אוקיי, אז כל שלב הביניים הזה...
כן.
הוא מיותר, ואם הוא יישאר בבית, הוא ישחרר כיתות ריקות, שיוכלו לפצל את הכיתות הנמוכות.
נכון.
עכשיו, זה לא קורה בגלל שמערכת החינוך כן רוצה להראות חזרה לשגרה.
יפה אמרת.
והנה, אנחנו מתפקדים, אז חוזרים לשגרה. בעצם, זה יוביל בסוף לסגירה חזרה של כל המערכת?
לגמרי. לגמרי. ומסכנים באופן מיותר. את מי שלא צריך לסכן, שאפשר לא לסכן, בוא נאמר כך. אין שום סיבה להתעקש ולהגיד, הנה אנחנו, מערכת החינוך, הצליחה ללמד עד ה-20 ביוני. יש לנו עוד שבועיים ימים, זה ממילא היה זמן של חגיגות, והילדים היו באים בתחושה שכבר זה סוף שנה. אין, בכלל, מאז שחזרו מהקורונה, כן, שהחזירו את השגרה,
לא באמת חזרו
אין
ללמודים.
אווירה, אין אווירה, בכלל לא. אני אומרת לך, רואים תוכניות טלוויזיה תוך כדי שיעורים, רואים, עושים הרבה מאוד דברים. גם הרבה הורים לא שולחים את הילדים בכלל הביתה, סליחה, לבית הספר, על דעת עצמם. אז בשביל מה להתעקש? כדי להראות, הנה, אנחנו, המערכת שלנו היא בשגרה מלאה, זה שטויות, זה פשוט מסכן באופן מיותר את מה שאפשר להחריג כרגע.
וכשאנחנו עוברים לרגע למגזר החרדי, עכשיו דיברנו עד עכשיו באמת על המגזר הכללי, על החינוך הממלכתי, הממלכתי דתי, במגזר החרדי שהוא מחוז נפרד, עם קצת כללים אחרים, אנחנו רואים שם באמת כמה הבדלים, כי למשל, מה שנקרא חטיבות הביניים, אם אני מתרגם את זה לישיבות קטנות, רובם עדיין לא פתחו את הלימודים, כלומר...
יפה, הצליחו כל כך להפחיד את החרדים, שהם אוכלוסייה שהיא הכי בסיכון, ושהיא הכי מדביקה והכי נדבקת, אז הם, לפחות הם קיבלו שכל ונתנו הנחיות נכונות לדעתי.
כי הנה, כשנותנים למנהל את הסמכות, המורידים ונותנים...
הוא יודע בדיוק, לא... הוא יודע בדיוק כמה חללים יש לו פנויים, הוא יודע כמה יש עומס בכיתות, אם בכלל, והוא יכול לעשות את ההחלטות המתמטיות שלו, הוא לא צריך מלמעלה, אף אחד מלמעלה לא יודע באמת מה קורה בתוך כל בית ספר או בכל כיתה. נו, שישחררו. תנו כמה הנחיות, אמרתי, מי כן לומד, מי לא לומד, ואיך לומדים אלה שלומדים, תנו לבית הספר להחליט.
לגמרי, ונעבור לעוד סקטור שנקרא החינוך המיוחד, אז שם בכלל...
שם חובה לשחרר את ההורים, לסייע לילדים, זה גם ילדים שחשוב, חשובה להם השגרה, כל הוצאה משגרה משבשת להם.
בוודאי, לא, וגם שם, אבל ההבדל שאת ככה נוגעת בו הוא כל כך משמעותי, כי אין דין של בית ספר אחד לשני בחינוך המיוחד, יש כל כך הרבה לקויות ונחויות ומגבלות, שיש מקומות שזה קל יותר, מקומות שקשה יותר.
נכון.
וכולם נכנסו גם פה תחת אותה קטגוריה.
זה רק מוכיח שזה לא הגיוני מה שעשו.
כן. טוב, דברי טעם, רונית תירוש, מנכלית משרד החינוך לשעבר, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה, ערב טוב ובריאות טובה.
ערב טוב, אמן. תודה, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מחירת עודפים וצוגות ארצית עכשיו ברשת מחסני חשמל עד הפריט האחרון.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של תפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בוודאי. יש לכם משכנתה בתפחות, יש לכם כסף מתפחות. עד 120 אלף שקלים בכרטיס ובתנאים אטרקטיביים. לא תשתמשו, לא תשלמו, ואת ההחזר אפשר לפרוס גם עד 20 שנה.
התקשו עכשיו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לשיקול דעת הבנק. כאמור בבחינת מידע בלבד.
מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים וליהנות ממגוון מלגות. התואר אינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי 09-860-4778.
סדרת טורנדו סמארט אסקיו בטכנולוגיית סמארט קלין לטיהור אוויר. בצבע שחור מת בשילוב מראה, המזגן השקט והחכם ביותר שיצרנו לאוויר נקי. עם מולטי סווינג לפיזור אחיד בכל החדר, וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה. ועכשיו ניתן להשיג את סדרת סמארט גם בצבע לבן מת.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בחשרות המעודרת של הרב לנדה, ועכשיו במבצעים חמים במקום, להזמנות 03-574-6601. פיצפון, איכות ושירות, זה אנחנו. 03-574-6601.
תנובה במבצע על כל מוצרי החלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. למהדרין יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה הזול שבהם.
מחירת עודפים וצוגות ארצית עכשיו ברשת מחסני חשמל. לדוגמה, מכונת כביסה 8 קילוגרם קונסטרוקטה ב-1490 שקלים. מקפיא אלקטרה ב-590 שקלים. קיריים קרמיות זנוסי ב-499 שקלים. תנור בנוי בוש ב-990 שקלים. מחירת עודפים וצוגות, עכשיו, ברשת מחסני חשמל, עד הפריט האחרון.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. רכב כבר מזמן איננו מותרות, ובמצב החדש כולנו נהיה חייבים להתנהד איכשהו. יש לנו מגוון ענק של רכבים עם נתונים מדהימים. גלגלנו את חיסכון העלויות להנחה מטורפת על הרכב שלא תחזור.
כוכבית 5326 אביס.
לא בעוד שנה, לא בעוד חודש, עכשיו! ביום שני הקרוב, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המאה על דירת 4 חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30.
במיוחד בימים אלו, חשוב שתקבל מה שמגיע לך מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח. במימוש זכויות רפואיות, אתה צריך את לבנת פורנה אמיתית.
כוכבית 2468, לבנת פורן.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות. למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
היימיש דרייבר במבצע לטיולים ונסיעות בכל הארץ. אמינות, שירות ודיוק ברכב נוח ומפנק במיוחד. בנוסף, בהיימיש דרייבר שירות משלוחים והפצה בכל הארץ. היימיש דרייבר 052-71-25399. היימיש דרייבר 052-71-25399.
בעלי עסקים, שימו לב, מענק מיוחד להשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק יצא לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בהיקף של כ-100 מיליארד שקלים. גובה המענק עד 400 אלף שקלים, והוא מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים שפעילותם נפגעה עקב המשבר. חפשו פעימה שלישית באתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה ותוכלו לקבל את המענק. יחד נחזיר את המשק לצמיחה. משרד האוצר, רשות המיסים, משרד ראש הממשלה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אמש התקיימה בתל אביב עצרת הפגנת שמאל עם הרבה מאוד תגובות מסביב. זה בעקבות הנפת דגלי פלסטין בעצרת הזו, ולכך זה גרר בין היתר גם את תגובה משטרתית. עצורים, המפגינים טענו לאלימות יתר מצד המשטרה, במשטרה אומרים כי כל מקרה לגופו וכולי. אנחנו מנסים להבין קצת ככה מאחורי הסיפור הזה, לאן זה מוביל, ושניים איתנו על הקו, שני חברי כנסת לשעבר, מיכאל בן-ארי ומוסי רז, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
ערב טוב. אז אני רוצה לפתוח איתך דווקא, מוסי רזי שמרץ, נטלת חלק פעיל בהפגנה.
כן, בוא נעשה את זה גם אחד אחד, אני מכבד כל אחד, אבל אני לא רוצה להתאמן.
כן, המטרה באמת ליצור איזשהו עימות, כל אחד ידבר בתורו ובשמחה, המטרה היא להביא באמת את שני הצדדים. אם אתה היית יכול להגדיר מטרה בהפגנה הזו, היא הושגה, אתה יכול לומר מה המטרה ומה רציתם?
יש הרבה מטרות בהפגנה. מטרה ראשית היא למחות נגד הסיפוח. מטרה משנית היא לגבש את כוחות האופוזיציה, יהודים ערבים, מתוך אסטרטגיה ששיתוף יהודי ערבי הוא עתידה של המדינה, והוא גם עתידו של השמאל. ואני חושב שהמטרות האלה הושגו, איש מאיתנו לא חשב שההפגנה הזו לבדה תעצור את הסיפוח, אם כן, די בטוח שנתניהו יודע שסיפוח זה צרה צרורה לישראל, ואני נוטה להיות אופטימי שהמאבק שלנו ינצח.
דגלי אש"ף בהפגנה פגעו במטרות?
כל אני לא יודע מה זה דגל אש"ף, זה דגל פלסטין. שקיים כבר 100 שנה, ועוד אש"ף קיים 54 שנה, משהו כזה, אל תתפוס אותי בדיוק במילה.
לא, אוקיי, זה דיון היסטורי עכשיו, האם כמה זמן פלסטין קיימת?
איזה 100 שנה?
כבר מיכאל בן-ארי, כבר...
אבל בגלל שאני היסטוריון, אני רוצה לדעת, ממתי מניפים את הדגל הזה? לא זוכר שלפני 100 שנה, בפרעות של תרפ"ט הניפו את הדגל הזה, אולי תזכיר לנו.
אני, כפי שאמרתי, אני מבקש לקיים את הרעיון בנפרד, ולא...
לא, אבל לשקר, אבל...
טוב, לא, 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 אז רגע, אז רגע, אוקיי, אז בוא, אוקיי, רק שנייה, חבר הכנסת לשעבר בן-ארי, אתה כבר תגיב, תאמר את דעתך, אז בוא תחתום, רק ציים את המשפט, מוסי רז, ברשותך.
הדגל הזה קיים 100 שנה, הוא נף בימי המנדט, ובעצם כבר בסוף מלחמת העולם הראשונה היה קיים, והדגל הזה גם עוצב במעון ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים, כשביקר שם אבו מאזן, על ידי עובדי משרד ראש הממשלה, כנראה יהודים, לא על ידי איזה מפגין פלסטיני מערבי או מפגינה פלסטינית מסכנין. וכן, זה שיש דגלים פלסטינים וישראלים יחד, זה משרת את המטרה שלנו של קריאה לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, לקריאה לשתי מדינות לשני עמים שחיות יחד בשלום אחת ליד השנייה. אגב, דגל פלסטין בהפגנות, הפיקוח הזה כל כך מעייף, כל כך חוזר על עצמו, 182. כל פעם יש איזה אחד שבא עם דגל, והתקשורת, במקום לא לסקר כלום, כפי שהיא בדרך כלל מתעלמת מהפגנות השמאל, מסקרת את הדגל. הרי על העניין, בואו צריך לדבר על העניין, על הסיפוח. הסיפוח הוא אסון למדינת ישראל, הוא לא מוסרי. הוא לא חוקי, הוא הפרת הסכם השלום עם ירדן, הפרת הסכם השלום עם מצרים, הפרת הסכם אוסלו, וכולו נועד לאפשר ביזה של אדמות כפי שקורה בירושלים המזרחית, והוא נורא גם מתחת, משום שהימין יודע שכדי לוותר על חלק של ישראל הריבוני צריך 80 ח"כים או משאלם.
טוב, אז ברשותך עכשיו ככה תעבור להזנה, אני עובר אליך חבר הכנסת בן ארי, קודם כל...
אני כבר לא חבר כנסת.
לשעבר, כן, סליחה, שניכם חברי כנסת לשעבר, אמרתי בהתחלה והכל בסדר, אז אם תרצה גם להתייחס לדגל, אבל גם למהות, הרי בסוף מדובר פה על סיפוח, אומר מוסי רז...
הדגל פה, בוא אני אסביר לך ואני אסביר למוסי רז, הסיפור הזה, פתאום הדגל הזה נהיה בין 100 שנה ו... במדינת פלסטין בת 100 שנה. כל זמן שירדן הייתה, אז כשהם דיברו על פלסטין, אז כמו שהוא אמר, ערבייה פלסטינית מערבה, מה זה פלסטינית? היא אמורה להיות אזרחית ישראל, זה פלסטינית, אבל זו האמת, זו האמת. הדגלים האלה שהונפו על ידי אזרחי ישראל הערבים, הם בשבילם, הם מזדהים עם הדבר הזה, הם מזדהים עם השמדתה של מדינת ישראל והקמתה של פלסטין תחתיה. זה הדגל שערביי ישראל מניפים בכל ההפגנות שלהם. אגב, חיפשתי אתמול דגלי ישראל, לא כל כך ראיתי שמישהו יתקן אותי. הוא שם מונה, זה לא דגל אחד, זה לא דגל אחד. מבחינתם, לא ערבל בלבד, פלסטין. גם חיפה, גם יפו. תשאל את הערבים שהיו שם. לא תשאל את מוסי רז. האם שחמור...
השאלה היא, מיכאל בן ארי, האם ערבי ישראלי שמניף דגל פלסטין, אגב, שקיבל מעמד רשמי רק ב-15 לנובמבר 1988, אבל בואו לא נתייחס רגע עכשיו להיסטוריה, אני באמת שואל, האם זה אומר שזהו אוטומטית הוא רוצה את השמדתה של מדינת ישראל?
בלי ספק, בלי ספק. מה שאתה אמרת עכשיו, זה ללא צל צילו של ספק. הם רואים אותנו כובשים. מוסי רז מדבר על גניבת שטחים וכו'. הם מדברים על חיפה, על יפו, על אשקלון, על יבנה. נכון של אשקלון הם קוראים מג'דל ויבנה. על זה הם חולמים. מה אתה חושב? רג'ה זטרה, נציג הערבים בחיפה, הוא תומך חיזבאללה מובהק, הוא רואה את עצמו אזרח ישראלי, הוא רואה את חיפה כערבית, ישאל את הבדואים בנגב. אומרים, הנגב הוא בדואי, והם מניפים שם, בכלל בזמן האחרון, יש סחף של הבדואים בכיוון בלד, שזו תנועה לאומנית קשה ביותר. עכשיו, הדגל הזה הוא לא דבר משני, הוא לא דבר בכאילו. יש פה אמירה, אנחנו עם הדגל הזה מסמלים את השמדתה של מדינת ישראל. זה או פלסטין או ישראל. אין באמצע, אין ביחד, זו רמאות של מוסי רז.
טוב, עצור, רגע, אז עצור כאן, מיכאל בן ארי, אני חוזר אל מוסי רז, וככה נתמצת את כל מה שנאמר לשאלה אחת. אם כך, אני שואל אותך, חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, אולי באמת הוויכוח הוא על קווי 48 בכלל? כי הרי מה זה סיפוח אדמות? גם תל אביב סופחה באיזשהו שלב, אז לפה היה באמת הכרה של האום, ופה הוא קרה תוך כדי מלחמות, איפה ההבדלים?
כל ההבדלים הם רדיקליים, תראה, כשאנחנו הכרזנו על הקמת המדינה, זה היה, זה גם כתוב במגילת העצמאות שלנו, בין השאר, כתוצאה מהחלטת האומות המאוחדות, להקים פה מדינה יהודית ומדינה ערבית. הציונות הגדירה את מטרתה בקונגרס הציוני הראשון בבאזל. היא אמרה, מימוש זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, על פי משפט הכלל, זאת אומרת, על פי החוק הבינלאומי. אנחנו קיבלנו בונוס ב-48, הכפלנו למעשה, או לא נלך על מספרים, לא הכפלנו, הגדלנו מאוד את המדינה שלנו, בזכות הסרבנות הערבית, הם נענשו על הסירוב שלהם לקבל את החלטת האום בעשרות שנות גלות, בזה שמדינתם לא קמה עד היום, בפליטות, בהרס כפריהם. והעולם בעצם מכיר בזה, זה העונש שלהם, מצרים וירדן ואשף, חתמו איתנו על בסיס גבולות 67, כך מדברת יוזמת הליגה הערבית, הם נענשים על הסירוב שלהם ב-48.
אוקיי. עכשיו,
הסירוב שלנו הוא לא מוסרי, ואסור שנענש כפי שהם נענשו. אנחנו בעצם עושים את אותה טעות היסטורית.
זאת אומרת, זה ההבדל. מיכאל בן ארי, אתה לא רואה את ההבדל הזה?
במילים. הסירוב שלהם, זה לא סירוב, הם קמו להשמיד אותנו. הם קמו, רצחו, אנסו, שרפו, הביאו את הצבא הערבי מלבנון, הצבא המצרי מדרום, הגיעו עד אלום, באו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, על הסרבנות שלהם, יאללה מוסירה, נמאס לנו מהצביעות שלך, נמאס לנו מהאהבת האויב שלנו. עכשיו, אני רוצה לדעת, האם אם האום מרשה לנו לקחת את אדמות של הערבים, זה בסדר? אז בואו נבקש מהו שיאשרו לנו את יהודה ושומרון. אז הגזלה הזאת תהיה בסדר? אין ערבי אחד מהחברים של מוסי רז שמסכים לוותר על חיפה, או מסכים לוותר על זה כמדינת פלסטין. אין אחד מהם. אין אחד שמוותר על זכות השיבה. אחד שמוותר על
טוב.
זכות השיבה.
טוב. ויכוח שלעולם לא יסתיים. חבר הכנסת לשעבר מוסי רז ומיכאל בן ארי, תודה רבה לשניכם. וזה בעקבות הפגנה אתמול, תודה. עכשיו לעיר פתח תקווה, אנחנו מדברים על ענייני הקורונה. בפתח תקווה, כמו בכל הארץ, יש נדבקים בקורונה, בכל מיני מקומות, גם במערכת החינוך, גם אזרחים, חלקם נמצאים בבידוד, חלקם פונו למלוניות. כן, עיר ככל הערים. ההבדל הוא בהתייחסות של הרשות המקומית. בעוד ובערים מסוימות אנחנו רואים רשויות מקומיות שלא לוקחות חלק פעיל, או כלומר לא לוקחות את הסמכות לידיהם לסגור מבני ציבור או דברים מהסוג הזה. בפתח תקווה בהחלט אנחנו רואים את העירייה פועלת כך, כבר דיברנו על כך בהרחבה, אבל זה מביא את יהדות התורה בפתח תקווה לכתוב מכתב לשר הפנים הרב אריה דרי בעניין הזה, ואיתנו יושב ראש סיעת יהדות התורה בפתח תקווה הרב אליהו ברוכי. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אז קודם כל ברשותך, בוא תתאר למאזינינו שלא גרים בפתח תקווה, על מה יצא הקצף, על מה המאומה?
המאומה היא על תקופה ארוכה, מתחילת, מה שנקרא, תקופת הקורונה, שבה הולכים איתנו בכל מה שקשור לבתי הכנסת, בעיקר לחומרה, מה שנקרא, מעבר לכל הנהלים שמשרד הבריאות מוציא, בעצמך ראיינת פעם אחת את ראש העיר בנושא הזה, וסוף שבוע האחרון קיבלנו עוד צעד אחד, שבו בבתי כנסת, שלושה בתי כנסת, שבהם שהה חולה קורונה, פשוט ננעלו על מסגר ובריח. אין שום הנחיה כזו שמשרד הבריאות, אין שום הכוונה לכאלה צעדים, ראש העיר מעצמו התקשר לאותם אותו חולה ואותם חולים, ושאל אותם את המסע שלהם, את מה שנקרא, את איפה הם שהו וכו' וכו', והלך לשגר את בתי הכנסת. פשוט עמדו לו בריח. מעבר לזה, הוא עוד הציב שם שלטים כאלה גדולים, אדומים, באותיות בוהקות, אין כניסה, חשש קורונה, כאילו אני לא יודע, זה זיהום אוויר יש במקום הזה או משהו כזה, שגם זה נשלל לידי משרד הבריאות, שאין איזה שום תוקף ושום אחיזה. ופנינו לשר הפנים, הרב אריה דרעי, שיגיד לנו מה הוא חושב, האם זה ראוי לתנאי, לנהוג כך.
אתה אומר עצם הדוח האפידמיולוגי, מה שנקרא, כלומר, כן. המחקר שמשרד הבריאות, הוא צריך לעשות אותו בראש העיר, והוא עושה את המחקר הזה. אגב, אם אני לא טועה, יש תגובה של משרד הבריאות לעניין הזה. וכתוצאה מכך גם נסגרו בתי הכנסת. אוקיי, אז אליהו ברוך, אנחנו נחזור אליך עוד מעט, אנחנו שומעים את מה שאתה מתאר ומספר, ונעבור לשמוע באמת את תגובתו של ראש עיריית פתח תקווה, רמי גרינברג. שלום, ערב טוב אדוני. ראש העיר איתנו?
כן, בבקשה.
שלום, ערב טוב. אז אנחנו שומעים תלונה, הנה נמצא כאן נציג יהדות התורה שטוען שפתח תקווה העיר היחידה שבה ראש העיר עושה את אותו מחקר של חולי קורונה, איפה הם שעו ומה הם היו, ועל בסיס זה גם סוגר בתי כנסת, דבר שלא קורה בערים אחרות. מה אתה מגיב לעניין הזה?
ככה, אני אגיד לך מה, אנחנו בתוך פתח תקווה, לפי דעתי, מתוך אינטרסים לא אמיתיים של טובת הציבור, טובת הדת, טובת בתי הכנסת, אותם נציגים שמגדירים את עצמם נציגים עושים הרבה רעש, ולא רק מינים אחרים, מינים אחרים, כמו שאומר תמיד, אני אוכל לך גם למה. יש בבית הכנסת בפתח תקווה 500-600 בתי כנסיות. שתיים היו סגורים. להגיד שסוגרים את כל הבתי כנסת, זה אפילו לא דמגוגיה, זה הוצאה דיבה, זה לשון הרע. ליד ישיבת לומג'ה, בהרצל פינת מונטיפשורי, יש מאחורה, מאחורי הישיבה על מונטיפיורי, בכנסת נוסף ותיק, במרחק של 5 מטר. הוא עבד, רגיל. עוד בתי כנסת, וזה גם ציבור חרדי.
רגע, אנחנו בו...
וגם ציבור חרדי ליטאי, 2 מטר משלט ומשם, עבד והיה פתוח, והכל טוב ויפה, ולא היה קצת. אז לבוא ולהגיד, לצייר מזה, שפה יש משהו נגד החרדים, ונגד הליטאים, ונגד כל מיני סיפורים, ולשון הרע, זה שקר במצח נחושה. כאשר שמה שבאמת כואב בבטן לאותם נציג או נציג, זה עמותות שקשורות אליו, למשפחתו.
הבנתי, אתה אומר זה עניינים, זה כל מיני אינטרסים אישיים שמשליחים...
אני אגיד את האמת, אנחנו נוכיח אותה גם.
אתה אומר זה כל מיני אינטרסים אישיים שמשליחים את זה על הקורונה.
שבמשך שנים קיבלו כספים דרך העירייה, בדרך לא דרך, ופתאום הברזים נסגרו. ולמה הם נסגרו? כי זה לא משרת רק את הציבור, זה משרת את העסקנים האלה בעצמם. ואנחנו נוכיח את זה שחור גבי לבן עוד השבוע.
אוקיי.
אז להגיד, זה עכשיו, לגופם של דברים, אין לי עניין, אני מצידי שפתוח, אני פועל על פי הנחיות הממשלה. שהממשלה הייתה הוראה לסגור את הבתי כנסת, סגרו פה אפילו לבד, לא צריכים את העירייה. שהממשלה נתנה הנחיות לפתוח את הבתי כנסת, אנחנו הראשונים שמילאנו אחר הנחיות של הממשלה.
בהתאם לטופס שבית כנסת היה צריך לשלוח לכם.
סליחה, גם לגבי בתי כנסת, וגם לגבי בתי כנסת ולגבי הכל. עכשיו, גם לגבי בית הכנסת, שהוציאו את ההנחיה לפתוח, קבעו כללים. מה נאמר בכללים? שיהיה משה קורונה, שישמרו על, שיהיו בתוך החלל, ככה וככה אנשים, עם אחד של 2 מטר, עם מסכות. עכשיו, אם במידה, ומישהו לא שומר על הכללים האלה, מי שאמור לאכוף את זה, ולוודא שכל הכללים נשמרים, לא רק לגבי בית הכנסת, לגבי סופרים, לגבי ברחובות, לגבי דינות ציבוריות, לגבי אולמות תירועים, זה העירייה.
אוקיי.
זה הסמכות של העירייה. אז אם אני כראש עיר, מקבל אינפורמציה אמיתית ובדוקה, שבמקום מסוים, לא משנה עכשיו בכנסת, פאב, מסעדה, אולם ספורט, היה חולה קורונה. ולפי הכללים הקבועים היום על פי משרד הבריאות, האנשים שהיו בסביבת אותו חולה קורונה, צריכים להיכנס לבידוד של 14 יום. זה הכללים, לא יש לנו הכללים האלה.
כן.
ובפועל אני שומע שהיו שם החולים, ואני בודק שהיו אכן חולים, ולא מקבל החלטות, שאתה שואל אותי למה אתה בודק, אני מקבל פניות מהציבור, שאומרים, תקשיב, איך אתה לא סוגר את המקומות האלה? היו שם חולי קורונה, וממשיכים להיות פתוחים, ואף אחד לא נכנס לבידוד.
כן, השאלה, אני רק אשאל עוד שאלה אחת.
אני רק מסיים בשביל.
אוקיי.
ואני מקבל תלונות כאלה מהציבור, שבצדק מודאג, הרי בסוף הבתי כנסת האלה זה מקום ציבורי פתוח. אנשים באים לשם, אנשים נכנסים לשם, אנשים סומכים שאיזשהו גוף מבקר שיודע לבדוק שכל מה שצריך בכלל, בכל הבחינות, אבל גם בשנים האלה של הקורונה נשמר. אז שאני קיבלתי פניות לגבי שתי המקומות האלה, ולי לא היה מושג, אומרים לי, תקשיב, התושב הזה, והתושב הזה, והתושב הזה נדבקו בקורונה, והתפעלו כאן, והתפעלו שם, והתפעלו שם, והמקומות האלה נשארו פתוחים, ואף אחד לא נכנס לבידוד. דרך אגב, כמו שאני מקבל על סופרים כאלה ואחרים. ואני מבצע את הבדיקה, לא בא ואומר אחד משהו, יצחק, לא מעניין אותי.
אוקיי, טוב, אז...
מבצע את הבדיקה, ומגלה שאכן נכון, שאכן במקומות האלה יש חולה קורונה, והם עובדים, כן, החולה קורונה היה פה.
אוקיי.
היה איתנו בתפילה. רמי גרינברג. שאלתי אותם, מישהו נכנס לבידוד? לא מעניין אותנו. ואתה מגיע למקום, יום אחרי שהתגלה חולה קורונה, ואתה מגיע לביקור, לסיור, לא מלמעלה ממגדל השם. ואתה רואה, לא רק שלא, אף אחד לא נכנס לבידוד. לומדים שם במרחק של חצי סנטימטר מאחד מהשני.
אוקיי, התמונה ברורה, אז אתה באותו רגע הורית לסגור את המקום.
אז אני רואה שהם הפרו את הכללים שמשבו למשרד הבריאות, ותפקידי לשמור על בריאות הציבור.
ברשותך ראש העיר, רק נשמע צד שני של הסיפור הזה ונעשה את זה בנחת. אז אליהו ברוכי, תראה, ראש העיר מציג נתונים לפיהם התושבים שחלו לא שמרו אחר ההנחיות, יכלו להדביק חלילה אחרים.
אני אענה שני דברים. א', אני מכחיש את זה לגמרי. כל אלה ששהו שם נכנסו לבידוד מסודר, אני יכול לקרוא פה בשמות, כולם נכנסו לבידוד מסודר. זה שמגיע ראש העיר ורואה את המקום פעיל יום למחרת, זה לא אומר שאלה שהיו שם אתמול לא נכנסו לבידוד. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחת פשוטה. בשוק יש תקן, 7 מטר רבוע לאדם. הייתי שם יום שישי האחרון, אין שם שום שמירה במקום. שום בן אדם שבודק חום או שבודק כמה אנשים נכנסו לשם. למה שם ראש העיר לא הולך לעשות אכיפה? באותו סופר שראש העיר אמר שהוא שמע שלא נעשה שם אכיפה אחרי הבידור, אחרי אותו חולה שביקר שם. הוא עשה משהו בסופר הזה? אנחנו פה ביום שמרים על שום סופר שנפטר.
אדון ברוך ושאל ואני אענה. יש דוחות רשומים ואפשר לראות סטטיסטיקה. חילקנו במהלך כל תקופת הקורונה, בחודשים האחרונים, בפתח תקווה אלפי דוחות. דרך אגב, 70% מהם זה לציבור כללי. עשינו אכיפה בשכונות החדשות, בציבור הכללי, לא בציבור החרדי. 70% מהאכיפה היה שם, ואחר כמה דוחות. אני אראה לך כמה עסקים קיבלו דוחות של 5,000 שקל, וכולל סגירה של מקומות, כל פעם, באושרד, אני אישית, או בחצי חינם בהם המושבות.
אושרד צריך נסגר?
או בכל סופר אחר.
נסגר? סגרת?
לא, שאלת אני.
סגרת עסק?
כן, כן, כן. שהיה מקרה...
כן, אתה יכול להגיד שם עסק אחד?
שהיה מקרה...
שם של עסק אחד שנסגר, אתה יכול לתת?
סליחה, עזוב, עזוב, הרי דיברנו מה בדיוק מפריע לך, לא זה. שהיה מקרה של התגלה חולה קורונה, באתי אני אישית, מנהל אגף רישוי עסקים, ומנהל אגף פיקוח רב תכליתי, ומנהל אגף הביטחון למקום. נתנו להם צו סגירה, אני חתמתי על צווי סגירה של אושר עד, ואמרנו להם, אם לא תדאגו שמי שהיה בעת המשמרת יהיה בבידוד, ודרך אגב, אתה יודע מה? לא רק הסופר למקדונלד, דרך אגב, דוגמה לסופר ברחוב סוקולוב, פתחו שם סופר סל שלי בסוקולוב, החליף שם. כנ"ל, קיבלתי טלפון לידיעה מעובדת, שאמרה לי שהיא שם עובדת חולה, והם דרשו מכל העובדים להגיע כרגיל. באנו לשם, אמרנו, אדוני, אם אתה לא מחליף את הצוות וכל הצוות שהיה פה בבידוד, אנחנו סוגרים לך את המקום. אנחנו עושים בצורה שוויונית כדי לשמור על בריאות הציבור. אני אגלה לך סוד, אתמול בלילה, תושבים חרדים שלחו לי, אמרו לי, תקשיב רמי, הנה, מאותה מדרשייה שכבר נדבקו 3, עוד רב אחד נדבק, ואני לא אגיד שמות ולא הכל, ואותו אחד, אתה לא יודע איך הוא הסתובב היה בשבת, זה מראה לך שבשלי זה ממשיך להתפשט. עכשיו, לבוא ולהגיד דמגוגיה, בשקרים, בהסתות, סוגרים בתי כנסת, מדברים על 2 מקומות, שם שם חולה קורונה, יש עוד 500-600 בתי כנסת פתוחים, אף אחד לא דיבר איתם, לא נגע בהם, לא חמר להם, לא
התקרב
אליהם.
אני לא מתרגש, אני אגיד לך רק משהו, אני לא מתרגש מהביקורת הזאת, אני אפילו בז לה ומצפצף עליה, ואני יודע שהיא באה ממינים לא אמיתיים, אבל לי אכפת מבריאות הציבור, מה עושים אותו נציגים שמתיימרים לדאוג לציבור? הם מסיתים אותו בשקרים וברמייה, לבוא בעצמם בבריאות של עצמם. הם מציגים את
התמונה
שלנו לכללים, כפוליטיקה,
טוב, ברשותך נחתום את הדיון הזה כאן. אליהו ברוכי, ממש משפט קצר אחד שלך, תגיב לדברים, ראש העיר מציג אכיפה בכל העיר.
ראש העיר אמר, ראש העיר אמר שהוא שמע על עסק, אז הוא הלך לדבר, ואמר להם, אם לא תעשו XYZ, אנחנו נסגור. את בתי הכנסת בא וסגר, לא התראות, לא שום דבר. שום עסק בעיר פתח תקווה לא קיבל סגירה כמו בתי הכנסת, לא שרשראות, לא מנעולים ולא שלטים.
אוקיי. אז אתה אומר, עדיין יש פה אכיפה בררנית. אליהו ברוכי, תודה רבה לך, יושב ראש סיעת התורה בפתח תקווה, תודה, ערב טוב. ראש העיר, ברשותך, מילה אחת שקשורה לנושא אחר לחלוטין, הסעות של החינוך המיוחד, ראינו גם איזו הפגנה בכניסה אצלכם בעיר, הדיון הוא על הסעות לילדים שגרים פחות משני מטרים מבית הספר, 2 קילומטרים, סליחה, מבית הספר, ועל פי חוק משרד החינוך, אתם לא מחויבים לתת להם הסעה, ובכל זאת אני שואל, מדובר באמת בהרבה כסף?
אז בואי נענה לך, קודם כל, פתח תקווה החינוך, בכלל, ההשקעות בחינוך, והנה, זו עוד דוגמה לדמגוגיה,
עזוב דמגוגיה, בוא נדע שכה.
לא, אני מדבר כאן על החינוך, אני חוזר לזה.
כן.
זו עוד דוגמה לדמגוגיה. כשמדברים, בוא תראה כמה מוסדות חינוך יש בעיר פתח תקווה, מכל המגזרים, שאין להם אך ורע, ודרך אגב, הציבור החרדי ליטאי מומחה פה להקים בכל מיני בסיס ספר של חינוך.
אבל אנחנו כבר לא בנושא הזה, אנחנו לא בנושא הזה.
לא, כמדברים שבפתח תקווה נגד הציבור החרדי.
לא, לא, זה ממש לא נגד הציבור החרדי, זה נגד הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מכל המגזרים.
בסדר גמור. אנחנו משקיעים המון מאוד בחינוך. וגם בחינוך המיוחד. החינוך המיוחד היום בדיוק היה לפי דיון עם מנהלת המחוז חיה שיטאי, גם לגבי החינוך המיוחד. החינוך המיוחד בפתח תקווה הוא בין הגדולים בארץ. בגלל שאנחנו משקיעים ויש פה המון מוסדות חינוך ומפתחים. עכשיו, יש גם כללים, יש כללים ברורים. לא שאנחנו קובעים אותם. משרד החינוך קובע אותם.
אני שואל, אבל אחרי הרבה שנים שהכלל הזה היה בפועל וסייעתם להורים, כמה כסף העירייה תחסוך מכמה ילדים שגרים פחות משני קילומטר?
יש כללים של משרד החינוך, ואני אומר לך היום על הדיון על זה, שמשרד החינוך מדקדק ולא זז מהכללים האלה סנטימטר. מי שמגיע לו מעל שני קילומטר מקבל עשה, או לא רק, יש לקויות בחינוך מיוחד, דוגמה ילדים שסובלים מאוטיזם. ילד שסובל מאוטיזם, הוא מהמטר הראשון זכאי לעשה. זה לא קשור שתי קילומטר, יש המון לקויות בתחום של חינוך מיוחד, שגם פחות משתי קילומטר, שמשרד החינוך מגדיר את הלקויות כזכאית לעשה. אז על פי הפרמטרים של משרד החינוך, מי שזכאי מקבל באופן מלא. יש כאלה שלא זכאים, דרך אגב, אלה שלא זכאים, כמעט באף עיר לא מסיעים מי שלא זכאי. כמעט באף עיר, לא כולל תל אביב ומקומות אחרים ובדקנו. עכשיו, מדובר בעשרות מיליונים בשנה. עשרות מיליונים בשנה. כל הסעה כזאת, מונית, ובטח עכשיו עם הנושא של הקורונה, שדרשו מאיתנו, שאם פעם היו נוסעים שני ילדים במלווה במונית,
לא, אם זה עשרות מיליונים, זה נתון שהוא מעניין, זה באמת סכום כסף גדול, צריך לבדוק אותו, האם מספר הילדים מהלקויות שפטורים מהסעה, שגרים בשני קילומטר, זה עשרות מיליונים.
עד סוף השנה, ילדים שלא זכאים, רק עד סוף השנה, שלא זכאים ב-5 מיליון שקל, רק אלה שלא זכאים. עכשיו, אתם צריכים גם להבין, אנחנו גם בכל הנושא של הקורונה.
ראש עיריית פתח תקווה. נסתפק בדברים הללו שלך. תודה רבה לך, רמי גרינברג. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
מתקרבת ללידה, שיהיה בשעה טובה. ללדת בטוח בשערי צדק. מערך היולדות הגדול והמנוסה בישראל. יחס אישי ואווירה ביתית. לרישום ללידה, 02-564-5555. ברגע האמת, רק שערי צדק.
רשת פיצה אורי, האיכות, הטעם והמסורת. ירושלים, רחוב מלכי ישראל 6, רחוב ירמיהו פינת בריידס. ובבני ברק, בסניף החדש, רחוב אהרונוביץ' 10. לשירות משלוחים מכל הסניפים חייגו. 1-700-72-71-71. זה לא סתם פיצה, זה פיצה אורי.
טורנדו טופ אינברטר וי-פיי, המסגן החסכוני ביותר שיצרנו. פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק ושבע שנות אחריות מלאה.
התעוררתם בזמן לאימון כושר? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלצ'ולר שחם פנסיה נבחרת. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
נתיב פיתוח, מובילים את הבנייה כבר 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה. קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
אביס מחירת רכב, מנצחים עם כל רכב שתבחר. אביס מנצחים גם במחיר, גם בשירות וגם בשקיפות. קיה פיקנטו דגם 2020 רק מ-70,900 שקלים, כולל רישוי. כוכבית 5326, כפוף לתקנון.
רבותיי, אנחנו בתקופה של פעם במאה שנה. עוד יכתבו עלינו בכל ספרי ההיסטוריה. אנשים התנפלו על המדפים, חזרו הביתה עם ארגזים. לא חברים, זו לא הקורונה. זה חודש הספר ההיסטורי שלא היה כאן מאה שנה.
רשת ספרי אור החיים במהפכה היסטורית ומבצעים שלא הכרתם מעולם. כל הסופרים הגדולים, כל רבי המחר, כל הוצאות הספרים המובילות עכשיו במחירי היסטוריה. ובנוסף, הגרלות יומיות בין הרוכשים ושתי זכיות ענק על כל ספר שתבחרו עד 5,500 שקלים. חודש הספר האגדי ברשת ספרי אור החיים.
היימיש דרייבר, במבצע לטיולים ונסיעות בכל הארץ.
אמינות, שירות ודיוק. ברכב נוח ומפנק במיוחד. בנוסף, בהיימישל דרייבר. שירות משלוחים והפצה בכל הארץ. היימישל דרייבר. היימישל דרייבר. 052-71-25399. היימישל דרייבר. 052-71-25399. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו חותמים מהשעה הראשונה. נספר לכם כי בשעה הבאה של המהדורה המרכזית נעסוק בסוגיית החתונות, בעיקר אחרי פסק ההלכה שאולמות החתונות שכבר קיבלו מקדמות וכספים מבעלי חתונות שלא יכולים על פי ההנחיות לערוך את השמחה שלהם באולם, זכאים לקבל את כספם בחזרה. ונדבר כמובן על עוד כמה עניינים. יישארו איתנו יחד עם הצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, אורי כהן הטכנאי. ערב טוב לכם, מיד שווים.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.